נמשיך בעזרת השם פרשת לך לך. אנחנו... טוב, אברהם אפילו מקבל ציווי. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. ואתך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, והיה ברכה. הוא מקבל רשימה של ברכות על הקיום של הציווי הזה, ללכת אל הארץ. ואברכך מברכך, ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט, זה אברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בחיתו מחרן. טוב, מעניין, זה נקודה ששמתי לב אליה היום, שהתורה מציינת תאריכים בחיים של אברהם אבינו, ראיתי מציינים שזה ביחס הרבה יותר גדול מאשר אצל צדיקים אחרים, או אצל אנשים אחרים שהתורה מספרת את לוט חייהם, יש הרבה פחות ציוני שנים. לעומת זאת, אצל אברהם אבינו יש המון ציון שנים, המון, ממש פה 45 שנה, אחר כך בהמשך, 100 שנה, 99 שנה, יש המון ציוני שנים בחיים של אברהם אבינו, ומעניין באמת למה. ראיתי פירוש אחד, אני לא כל כך התחברתי, אלא ראיתי פירוש אחד, רוצים לומר שהסיבה היא בשביל, כי החיים של אברהם אבינו היו מורכבים משלבים, שלבים שונים. כמו שאתה רואה שהרמב״ם מתאר, כן, דיברנו על זה לפני 2 או 3, שהרמב״ם מתאר את הסדר, ההתקדמות של החיים של אברהם אבינו, שבין 3 שנים הכיר את בוראו, אחר כך בין 40 שנה הוא הגיע לדרגה גבוהה יותר, זאת אומרת מגיל 3 הוא חיפש, עד גיל 40 שאז הוא גילה, ואז הוא המשיך הלאה בחיפוש שלו בעצם, הוא עדיין לא זכה להתגלות של נבואה הזאת, זאת אומרת הוא עצמו הגיע לוודאות שיש בורא לעולם. אבל עדיין לא הייתה התגלות אליו, ורק פה בגיל 75 בעצם הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו לראשונה ומדבר איתו. זאת אומרת, מה שהמשל המפורסם שהמדרש אומר, של משל לאדם שהיה מהלך בדרך וראה בירה דולקת, כן? ארמון גדול עם מואר, בירה דולקת. והוא שאל מי הוא בעל הבירה. זאת אומרת, הוא הבין שצריך להיות בעל הבירה, צריך להיות מישהו שהוא אדון של הבירה של הארמון הזה, הוא שואל מי הוא בעל הבירה. עד שהציט עליו בעל הבירה ואמר לו אני הוא בעל הבירה. כך גם אברהם אבינו בעצם רואה עולם דולק, בירה דולקת, והוא בא ושואל מי הוא בעל הבירה, מי הוא זה שמנהל את העולם, עד שהתגלה אליו הקדוש ברוך הוא, וזה כבר פה הפרשה שלנו, שהוא בן 5 שנים ו-70 שנה, התגלה אליו ואומר לו אני הוא בעל הבירה, אני הוא זה שאתה מחפש כל השנים. עכשיו, למרות שזה לא היה בבת אחת, זה היה שלבים. גיל 3 הוא התחיל. הרמב״ם הרי אומר שאברהם אבינו היה עובד אלילים לפני כן. זאת אומרת, והוא עובד עם האל, זה לשון הרמב״ם. למרות שיש כאלה שרוצים לומר שאברהם אבינו מעולם לא עבד אלילים, אז ברגע הראשון הוא התחיל לחפש עד שהוא גילה. אבל הרמב״ם אומר מפורש, והוא עובד עם האל, הוא היה גם עובד אלילים בהתחלה. זאת אומרת, הוא קיבל את זה, את החינוך שהוא קיבל, את כל העולם היה בנוי בצורה כזאת, עד שהוא התחיל, בגיל 3 הוא הבין שמשהו פה לא מתאים, הוא התחיל תהליך של חיפוש. עובדי עזרה היו עבדינו. אם אנחנו רואים כמו הרמב״ם, אז זה נפלא. אברהם אבינו עצמו היה עובד אלילים בתקופה מסוימת בחייו. אבל גם אם לא, אז אפשר לומר את זה על תרח ונחור, שהם בגדם, אנחנו לא מתייחסים אליהם, הם לא אבות שלנו, נכון? אין קוראים אבות, אלא לשלושה. אברהם, יצחק ויעקב, השאר הם לא אבות. זאת אומרת, הם באמת, אנחנו מתייחסים אליהם. אבל מתחילה, עובדי עזרה היו עבדינו, זאת אומרת, הם הגיעו מהמקום הזה. אבל זה באמת היה תהליך של אברהם אבינו, שבהתחלה הוא חיפש, הגיע למסקנה שצריך להיות משהו, ואז התחיל תהליך של עובד עבודה זרה. דרך אגב, זה מאוד מעניין, כי התהליך הזה לא חייב לקרות ברגע, זה סתם, זה כלל בחיים של בן אדם, בפרט, גם בלמידה, כן, גם בתהליך של למידה, אבל לא רק בתהליך של למידה, בפרט בתהליכים שהאדם עובר מבחינה נפשית, הם תהליכים ארוכים, הם תהליכים מורכבים, אין קיצורי דרך, דברים ש... חייב, אמרתי לכם את המשפט הזה של חיים דרים. יש לי חבר, הוא מספר שאבא שלו, הוא בעל תשובה ותיק, מה שנקרא מהדור הראשון שאנחנו עוברים בתשובה לפני 40 שנה. אז הוא היה מסתופף בצילו של רב חיים דרים. חיים דרים היה יהודי מאוד מעניין, תלמיד של החזון איש, משגיח בישיבת סבודקה, חסיד ביאן, גרוז'ין, הוא היה יהודי ירושלמי, חסידי, כאילו הכל ביחד, זה משהו מאוד מורכב. באמת, בן אדם עובד השם גדול, אתה חכם עצור, הוציאו כמה ספרים מהשיחות שלו, מהמאמרים שלו, רב חיים דרים. יש לו המון חיבורים מאוד מעניינים בין מוסר לחסידות, בין גישות שונות, חזון איש זה גישה מסוימת, כן? שיטת המוסר בגישה שונה, והשיטה החסידית שונה, והוא באיזה דמות, זאת אומרת, יש דמויות מחברות שהן פשוט שטחיות, שהן לא ירדו לעומק של שום שיטה, אז ככה הם מחברים הכל. אבל יש דמויות שירדו לעומק של כל שיטה ומחברים ביניהם, זה אפור לבלבל בין שתי החיבורים, בין שתי המחברים האלה. אבל הוא היה בדמות מאוד מעניינת. למשל, יש דוגמה, יש סיפור ידוע, כתוב בספר תנועת המוסר, הרבה ספרים שמדברים על תנועת המוסר מדברים סיפור ידוע על למה הקים רבי ישראל סלנטר תנועת המוסר. אז הסיפור הולך שהיה פעם בבין לאדם עני, שהיה סנדלר, שהעבודה שלו היה לתקן נעליים קרועות. זאת אומרת, אפילו לא סנדלר שנכין נעליים חדשות לאנשים, אלא רק סנדלר של תיקונים, של נעליים קרועות. ויום אחד עלה לגדולה, נהיה עשיר גדול, ואז כשהוא היה עשיר, אז כמובן כזה נובוריש, כן, אדם שהיה כזה עני ונהיה כזה עשיר גדול, כל הזמן צריך להפגין ולהראות את כבוד עושרו ורוב גדולת סיפרתו וכו'. והוא היה צריך יום אחד הולך לחתן את הבת שלו, אז הוא חיתן אותה בכיכר העיר, ככה במקום שהעשירים הכי 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 חשובים מחתנים את הילדים שלהם. פשוט להראות לכולם כמה הוא עשיר. היה שם מישהו מהעשירים הוותיקים, שלא סרגל לו, שמה, הוא עכשיו מהעשירים, והוא בכלל היה סדלר שמתקן העליים קרועות. אז באותו זמן שהעשיר החדש הזה מוביל את הבת שלו לחופה, הרגע של השיא של הכבוד שלו, הוא ניגש אליו עם נעל קרועה, והוא שואל אותו, תגיד, כמה עולה לתקן נעל כזאת? וכשהעשיר החדש ראה את השאלה הזאת, הוא כל כך התבייש, לעיני כולם שואלים אותו כזאת שאלה, הוא לא יכל לסבול את זה והוא התעלף. וכשרבי ישראל סלנטר ראה את הסיפור הזה, אז הוא אמר, עכשיו מוציאים את כל הצדיקים של וילנה, את כל גדולי הדור של וילנה, שנמצאים כבר בגן עדן, מוציאים אותם מגן עדן ומעמידים אותם לדין פעם שנייה, האם הם יחזרו לגן עדן או לא, או למקום אחר. איך יכל לקרות כזה דבר? למה הם לא עבדו לחנך את הציבור שלא יגיע לדרגה כזאת של שפלות? ככה רבי ישראל סלנטר אמר. ואז רבי ישראל סלנטר הקים את תנועת המוסר. זה היה כאילו מה ש... ככה מספרים. שזה היה קטליזטור, זה מה שגרם לו להבין שאין מה לעשות, צריך להתחיל לעבוד על מידות. צריך לדבר על מידות ולעבוד על מידות טובות, ולהקים פשוט שאנשים יתעסקו עם הנושא הזה. לימוד המוסר להוביל את האדם למידות טובות. אבל רב חיים ברין היה אומר משהו מעניין, היה אומר הערה מעניינת. הוא אומר שלדעתו, מה שהפריע לרבי ישראל סלנטר, זה לא הנקודה הזאת של איך מגיעים להשחתה כזאת. הוא אומר, השחתה כזאת זה עיוות, זה לא דבר נורמלי. זה לא מגיע מחינוך או חוסר חינוך. פעם רשעות כזאת זה בכלל לא בנושא. זה לא בפרשה, זה מופקע לגמרי. ומה שהפריע לרבי ישראל סלנטר זה נקודה אחרת. מה אתה מתעלם? תיקח את הנעל הקרועה הזאת, תתחיל לרקוד, תראה לכולם, הנה, אתם רואים מה הייתי פעם? הייתי מתקן עליים קרועות, והנה, השם עזר לי, וברוך השם, יש לי היום אפשרות לחתן את הבת שלי בכבוד והדר, תרקוד, תשמח. מה אתה פוחד? אז כמו אומרת, הם היו אוכלים בינאי המלך, יצאו למלחמה, וקרשו 60 עיירות בנגב, בעיר קרקום, באזור של קרקום, וכשחזרו, אמרו, אבותינו, כשהיו עסוקים בבניין בית המקדש, היו אוכלים מליחים. מליחים סוג של צמח. היה לי בערבית, עדיין קוראים לו עד היום מליח, מלוח. הם משתמשים בזה, הבדואים. היו אוכלים מליחים, שזה מאוד מאוד זול, כמו חובזות, שהיו אוכלים בירושלים בזמן המצור. היו אוכלים את המליחים. והעלו מליחים על שולחנות של זהב. זאת אומרת, הם היו עשירים כבר, אבל בשביל לזכור שפעם היו אוכלים רק מליחים, פעם לא היה להם, אז העלו מליחים על שולחנות של זהב. ולמעשה הסיפור שם בהמשך לא הייתה סיפור כל כך טוב, כן? בדיוק הוא הלך והיה שם איש לט רע מעללים בן בליעל ואלעזר בן פוער שמו, והוא אמר לינאי המלך, הקם להם בציט שבין עיניך, שילבש את הציט. ואז קם אחד זקן אחד, יהודה בן זודיד שמו, ואמר, דרב לך כתר מלכות, הנח כתר כהונה לזרעו של אהרון, שהיו אומרים, אמו נשבט במודיעין, ואז הוא הרג את כל חכמי ישראל, נזרקה בפקורתו. אבל המערשה אומר שבחלק הראשון של הסיפור, שהעלו מליחים על שולחנות של זהב, זה היה חלק חיובי. זה היה דבר טוב, זה היה דבר מצוין שם עשו את זה. זה לזכור את חסדי השם. אז גם השיר הזה, בבינה, היה צריך לקחת את העינה על הקרועה הזאת, ולשים אותה על שולחנות של זהב. להודות לקדוש ברוך הוא שפעם לא היה לו והיום יש לו. לא לנסות להעלים את התקופה הרעה, לא, 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 אם העולם לא קרתה, הכל בסדר, כן? ההפך, לקחת את התרופה הרעה הזאת, לזכור אותה, להנציח אותה, ולספר את חסדי השם, להודות. יש רעיון דומה, בתחילת הפרשה שלנו, אנחנו ממש עוברים, חוזרים כאילו זה, אבל רבי צדוק הכהן מלובלין אומר שזה ביום הראשון אל אברהם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. אז הוא אומר, זה לא, הוא מדייק בלשון הפסוק שזה לא הכוונה ללכת, ללכת משם לגמרי, לעזוב את המקום, לצאת משם, אלא ללכת משם. אז הוא אומר שהכוונה שאדם הרבה פעמים בחיים, הוא כאילו מתחיל שלב מסוים, טוב, זה לא היה טוב, בוא נמחוק את זה ונתחיל מחדש. הוא אומר, לא, קח את כל העבר שלך, למרות שהוא לא חיובי, ותתקדם איתו הלאה. זאת אומרת, מה שרכשת כבר בחרן, מצוין, תזכור את זה. שרבה פעמים בחיים של אדם, כאילו שהיה תקופה מסוימת שהייתה תקופה פחות טובה מבחינה רוחנית, כן? ואז בן אדם רוצה להעלים את התקופה הזאת. כאילו נולדתי מחדש, האדם האחר פשוט לא קיים, ועכשיו זה אדם חדש. זה נכון מבחינה מסוימת של התנהגות מהיום והלאה, אבל זה לא טוב לאדם למחוק מהזיכרון שלו את כל מה שהיה מאז. כי יש המון המון לימודים והמון דברים טובים שהוא צריך להשתמש איתם הלאה. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. משם תלך. זאת אומרת, עם הכוחות שרכשת שם, תתקדם איתם ביחד. טוב, זה לפחות להודות לך זה השם. הרב חיים ברין, היה אומר, היהודי הזה, חבר, אבא של חבר שלי, שאל אותו, האם יש כיפורי דרך להיות צדיק? יש כיפור, אז הוא ענה לו, והלשון הזאת, הוא אמר לו ככה, כיפורי דרך להיות צדיק אין, אבל לצדיקים יש כיפורי דרך. זה משפט שמונח בה הרבה. אין כיפורי דרך להיות צדיק. זאת אומרת, את העבודה אתה צריך לעשות. יש עכשיו 100 קומות לעלות, תתחיל לעלות, קדימה, אין כיפורי דרך. כשתגיע לקומה 100, אתה פתאום תחכה לך שמעלי שתעלה אותך לקומה 1000. זאת אומרת, ברגע שאתה כבר נכנסת למצב של צדיקות, כבר יש הרבה כיפורי דרך, הרבה סייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא עוזר לך להתקדם להמון מקומות. אבל בכל אופן, אז יש פה אברהם אבינו, בעצם עושה את כל התהליך הזה. הוא מתחיל להתקדם, אין כיפורי דרך, כן? אז הוא מתחיל מגיל 3 לחפש. עכשיו, עד גיל 47, עד גיל 40, הבן אדם הלך וחיפש, הוא חיפש וחיפש וחיפש. וכל זה מתייחס כבר לפעולה החיובית שלו. זה חלק מאברהם אבינו, זה לא נמחק. כאילו, עד היום לא. דוגמה מאוד מעניינת שמצאנו לזה, זה יתרו, נכון? ויתרו הולך אל המדבר, אשר שם האלוקים. רש"י שואל בפרשת יתרו, למה אתה מתאר עוד פעם שיתרו הולך אל המדבר? מה כל כך מיוחד בזה? הרי אנחנו יודעים שהם היו במדבר, נכון? איפה משה וכל עם ישראל היו? במדבר. אז מה אתה אומר? שיתרו אל המדבר אשר שם האלוקים. למה אתה חוזר פעם שנייה של המדבר? אומר רש"י, לספר בשבחו של יתרו, שהיה יושב בכבודו של עולם, ועזב את כבודו של עולם שהוא היה כהן מדיין, ובא אל המדבר מקום צייה ושממה להיות עם עם ישראל. מעולה, תספר בכבודו של יתרו, אבל בואו רק תזכור את קטנה, הסיפור הזה קרה כשמשה רבינו בן 80, נכון? יתרו הגיע למדבר כשמשה בן 80. כשמשה היה בחור צעיר בן 20, או 17 או 18 במדרשים, תלוי כמה מדויק הוא היה, אבל היה בחור צעיר, הוא ברח ממצרים למדיין. את מי הוא פוגש שם על הבאר? את הבנות של יתרו. מה הם? אף אחד לא נותן להם לשאוב מים מהבאר. למה? זה הכבוד של עולם? זה לא כבודו של עולם. הוא שואל, מדוע מהרפן בו היום? מה קרה? אז מספרים, איש מצרי, צילנו מיד הרואים. למה? כי הוא עזר כבר את האלילות, את האלילים של מדיין, והוא עבר לאלילים אחרים. זאת אומרת, הוא התחיל תהליך של חיפוש. הוא התחיל תהליך של חיפוש לפני שנים, לפני 60 שנה לפני שהוא בא למדבר עם משה רבינו. באותה תקופה הוא מתנה עם משה, ויואל משה לשבת את האיש, אומר רש"י, נשבע לו שהבן הראשון שיוולד לו, יהיה לה כומר לעבודה זרה. ובמצב הזה הוא כבר לא היה מכובד. אז למה רש"י אומר שהיה יושב בכבודו של עולם ובא אל המדבר? רק מה? מתי היה יושב בכבודו של עולם לפני שהוא התחיל את התהליך של החיפוש? הוא היה יכול להישאר להיות במצב הזה, כאן נמצא, כאן היה, מצב סטטי, נולדתי פה, אני כהן מדיין, למה להתחיל מסע חיפוש? ברגע שהוא עזב את אלילי מדיין, והלך לאלילי מואב, ועזב את אלילי מואב והלך לאלילי כנען, ועזב את אלילי כנען והלך לבעל תאור, והוא התחיל מסע חיפוש, זה נקרא שהוא התחיל ללכת למדבר, שהיה יושב בכבודו של עולם, ובא אל המדבר מקום תהיה ושממה לעבודת השם. נכון שזה החיפוש אצלו לקח לפחות 60 שנה, של חיפוש וחיפוש ומעבר מעבודה זרה לעבודה זרה, ואז הוא עבר על כל עבודות זרות שבעולם. אבל כל החיפוש הזה של כל עבודות זרות שבעולם, זה חלק מעבודת השם. זה לא כל זה שייך לחלק הרע, והחלק הטוב מגיע מהרגע שהוא הגיע למדבר. כל ההודו שהוא נסע, וכל המסע חיפושים במזרח, והוא חיפש את עצמו, כל זה זה חלק, ברגע שאדם יוצא מהמיטה שלו, מהשולחן שלו, הדייצה שלו, כן, ההוגה שלו, מה שהוא חי איתם, ומתחיל לצאת למסע חיפוש, הוא מחפש, הוא רוצה משהו, איך זה נקרא בשפה הישיבתית, הוא מבקש, כן? הוא מבקש, הוא מחפש, הוא רוצה. התהליך הזה, זה התהליך של עבודת השם. פה זה מתחיל. אברהם אבינו, מגיל 3, נחשב כבר שהוא הכיר את בורו. למרות שבגיל 3 עדיין לא הכיר את בורו, זה היה רק בגיל 40 הוא הכיר אותו. אבל מגיל 3 זה נחשב שהוא הכיר את בורו. הוא התחיל כבר את התהליך של החיפוש. אז הוא מתחיל את התהליך מאז עקב אשר שמע אברהם בקולי, תקופה עם ב' 172 שנים, הוא חי 175, 3 שנים ראשונות הוא עוד לא חיפש, אבל 172 שנים שהוא עבד את בורו. זה מדהים, כן? ואדם שעובד את בורו יכול להיות בצורה של עבודת אלינים. כן? אדם משתחרה לעובד לפאור, וזה עכשיו עבד את בורו. למה? כי זה הגיע מהמקום הזה של לבקש את השם, לחפש את השם. טוב, לכן באמת ראיתי מפרשים שזה הפירוט של השנים שיש אצל אברהם. לגלות לנו על השלבים השונים שהוא עבר בחייו. זה לא היה נולד צדיק והמשיך בדרך אחת. הוא התחיל ושינה פה, שינה פה, ולכן אצל אברהם זה יותר מקוטלג מאצל אחרים לתקופות שונות, זמנים שונים שהיו אצלו. טוב, ואברהם ב-70 שנים ו-70 שנה, בפתאום אחרם, מי נוסע? אברהם, שרה אשתו, לוט בן אחיו, כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען. טוב, ויעבור אברהם בארץ. עכשיו הוא עובר. יש פה באמת נקודה מעניינת, אפשר לדבר על זה השבוע. מישהו שאל אותי, כן? אתה רואה לוט דווקא נשאר לדראון, לא נשאר אדם מכובד, כן? אתה רואה את זה גם בתקופות יותר מאוחרות, תהילים, בפרק ג', כשהוא מדבר על הצרות שעם ישראל עוברים, מלחמת גוג ומגוג, היו זרוע לבני לוט סלע. זאת אומרת, עמון ומואב שקרויים שניהם בני לוט. למרות שישמעאל, אתה לא מייחס אותו לאברהם, זאת אומרת שיש פה קשר ללוט. נכון? לוט כאילו קשור לעניין. יש ביקורת על לוט. כל הנבהל לאון ישרע, מכילים אותו מבשרו, לאות אחר עיניו, לוט נשאר לדראון. לכאורה, לוט ואברהם, היה להם את אותו ניסיון, לעזוב את בית אביו ואת ארץ מולדתו, נכון? מארצך, ממולדתך, בית אביך, שתיהם עזבו את הארץ המולדת ובית האב, והלכו לארץ לא נודע, אל הארץ אשר הרקע. מה ההבדל ביניהם? למה אברהם אבינו זה אחד הצעים החשובים בחייו, נכון? אברהם אבינו עבר 10 ניסיונות, שהם הביאו אותו לדרגה של ומצאת את לבבו נאמן לפניך וחרות עם מולדתך. זאת אומרת, מצאת את לבבו נאמן לפניך. מתי מצאת את לבבו נאמן לפניך? בכל 10 ניסיונות שהוא עבר, וזה אני קרואים הראשון או השני או השישי, תמיד יש כמה שידות בראשון, איך מפרשים את זה, אבל זה אחד הניסיונות, שהוא יצא מהארץ ללכת אל ארץ לא נודע. לא תעשה אותו דבר, מה ההבדל ביניהם? הסיבה היא די פשוטה, זה דבר שתלוי בכוונה. תלוי מה הכוונה של האדם. אברהם עשה את זה בגלל ציווי השם. לא תעשה את זה למה? כי יש פה דוד זקן עם הרבה כסף שנוסע למקום אחר, ואם אני לא יהיה באזור כשהוא ימות, ואין לו ילדים, אז מישהו אחר ייקח את הכסף. אז הוא רוצה את הכסף ולכן הוא נוסע. זה ההבדל. אפשר לעשות את אותה פעולה, פעולה של מסירות נפש גדולה מאוד, אבל אם הכוונה שעומדת מאחורי זה, זה לעשות את רצון השם, זה דרגה גבוהה מאוד שתרים את הבן אדם לדרגה גבוהה מאוד, להתעלות גדולה. אבל אם הכוונה היא הכסף, או כוונות אחרות, שיכולות להיות אפילו כוונות רעות, אז זה יהיה להפך. אם שנה יש נכון, הרן שנכנס ואומר, אם זה מנצח, אם נמרוד מנצח, אני נמרוד. אם אברהם מנצח, אני אברהם. אז הוא רוצה להיות בצד המנצח, ואז הוא נכנס ונשרה. אבל החתם סופר מציין, זה חשוב לדעת, החתם סופר מציין, שהרן זכה שכל הנשים של עם ישראל באות ממנו. שרה היא בת הרן, עסקה בת הרן, כן? ויש לך את בתואל, ילד את רבקה, שהוא גם צאצא של הרן. ויש לך את רחל ולאה, שהן שתיהן צאצאיות של הרן. ויש לך את רות המואביה, שהיא נכדה של הרן, לוט בן הרן, כן? קיצור, למעשה הרן זכה שכל הנשים, חלק הנשים של עם ישראל מגיע ממנו. עד נעמה המונית. כן, נעמה המונית זה גם חשוב, כי זה מזרע שלמה. משיח צריך להיות מגזע דוד, מזרע שלמה. מזרע שלמה, שלמה ונעמה המונית. אז יש קשר פה, עמון ומואב, ושהם שתיים צאצאים של לוט, ורחל ולאה ובלהה ובלפה, צאצאיות של כל שבטים, ורבקה ושרה, כל האימהות צאצאיות של... הרמב״ם, הרמב״ם כותב, הרמב״ם כותב בפורש, שגזע דוד מזרע שלמה. צריך לבדוק שם בפנים, איפה, מה המקור לזה. זה לא גמרא מפורשת, אבל אני, שמזרע שלמה דווקא. הרמב״ם מוסיף... מה, מה מוסיף אחד עד שבע, שהוא ימלוך אחריי. לא, אבל זה לא, זה צריך לבזרע שלמה ונעמה המונית, מהשושנת הזאת, שזה חוון, כאילו, הקו הזה. אני לא יודע, צריך לבדוק את זה בפנים באמת. זה מתאים מאוד, בפנימיות של דברים זה מאוד מתאים, זה התיקון של המון ומואב, כן. אבל זה אמור להיות... נכון, הגמרא בבבלי שמה למזיין. נענה המונית, פרידה טובה, שזה כאילו כל העולם בעצם בנוי על זה. למרות שרחבעם לא מצוין כהמלך ברמה הזו של דוד ושלמה, אבל זה מלכות בי דוד יותר מהקו הזה, של שלמה ונענה ודוד ובת שבע. וכולם ברות, והחתם סופר אומר שהר"ן זכה. מעניין באמת לעמוד על הפנימיות של העניין. למה המסירות נפש של הר"ן גורמת דווקא לצד הנשי של עם ישראל לבוא לידי ביטוי? הם כולם צאצאיות שלו דווקא. אני לא זוכר אם החתם סופר עצמו אומר מילה על זה או לא, 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 לא זוכר כרגע. בכל אופן, אבל יש את הנקודה הזאת שבאמת היא נקודה מאוד מאוד חשובה. המון 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 תלוי בכוונה. אני סברתי פה כשלמדנו פרשת כי תבוא לפני שנה או שנתיים, היום אחד שאחי היה אצלי בבית, הוא הלך לקנות דירה. הוא נראה פה בבית שמש, היה משהו כמו מיליון שקל, משהו כזה, והוא ישב על החוזה, והכל טוב, יאללה, נוסעים. אמרתי לו שתזכור לכוון שאתה הולך לקיים מצוות עשה של קניית בית בארץ ישראל, שובת ישראל, לדעת הרמב"ן, שמצווה מחויבת בזמנינו, אבל גם הרמב"ם שחולק, מודה שיש בזה מצווה, יש בזה קיום מצווה, כמו שמפורש ברמב"ם עצמו, בכמה וכמה מקומות שכותבים על עוונו אפילו בשבת, אפילו בזמן הזה, יש כל מיני הלכות שיש מצווה ביישוב ארץ ישראל עם הזמן הזה, גם לדעת הרמב"ם. אבל תכוון, זאת אומרת, למה? התחום הכי גדול שעושה בחיים שלך על מצווה זה מה? תהיה תפילין, בדרך כלל גם תפילין האבא חונה לילד, כן, אז זה לא הילד עצמו מוציא. אבל אתרוג יכול לעלות לפעמים, הרבה כסף. תפילין יכולים לעלות הכי יקר. פה, אבל זה לא מתקרב למיליון שקל. פה זה ההזדמנות שיש לך להוציא תחום גדול, תחום של מיליון שקל על מצווה. עכשיו, וזה מצווה, אנחנו פותקים להלכה שמצוות צריכות כוונה, אבל כוונה סתמית נחשבת כוונה. זאת אומרת, מה פתאום אני קושר עכשיו רצועות של אור בעינה על היד שלי? ברור שאני מתכוון לקיים את מצוות תפילין. ולכן למרות שאין לי כוונה מפורשת לקיום מצוות תפילין, ומצוות צריכות כוונה, מקיים את המצווה. אותו דבר גם, למה אני אוכל עכשיו מסות בליל פסח? המעשה מוכיח על עצמו. המעשה מוכיח שיש כאן כוונה למצווה. ככה זה בקריאת שמע, ככה זה ברוב המצוות, למרות שפותקים שמצוות צריכות כוונה, המעשה מוכיח על עצמו. אבל יש מצוות שהמעשה לא מוכיח על עצמו. ואחת המצוות האלה זה קניית בית בארץ ישראל. קניית בית בארץ ישראל, אז אם אדם כבר יש לו בית בחול והוא בא לקנות עוד בית בארץ ישראל, בצורה שזה לא, זה ברור שזה לא רווחי, בסדר, יכול להיות. אבל כשאדם גר פה והוא הולך לקנות פה בית, יש מיליונים או מיליארדים בעולם שגרים במקום וקונים בית. המעשה מוכיח על עצמו שהוא מצווה? לא, אלא אם כן, אדם מכוון ויודע ומודע לזה ואומר את זה שאני מכוון לעשות עכשיו את המצווה של קניית בית בארץ ישראל. זה מעשה שעוד פעם תלוי בכוונה, תלוי באמירה, בדיבור. כשאדם אומר שזה מה שהוא מתכוון, שהוא מכוון לעשות את זה, או יש מקרים גם כן שהמעשה מוכיח על עצמו, כן? יהודי שעושה עלייה, יש דברים שזה מוכיח על עצמו שהבן אדם עושה את זה ואומר שהוא עושה את זה בשביל מצווה שישוב בארץ ישראל. אבל זה הרי הבעיה, החיסרון שיש ב... כשנולדים במקום ורגילים להיות בו, אפשר גם לקרוא ולחשוב, למה אני בארץ? למה? כי ההורים פה, המשפחה פה, כולם פה, אז מה, שניתן למקום אחר? למה? וצריך ההמשך, צריך להיות מודע, אני בארץ ישראל, כי זאת מצווה. מה הרבה? נכון, בן אדם גם יכול לפסק. למרות שאז הייתי נוטה לומר, ללמד פקוד ולומר שדברים שבלב אינם דברים, והיות והאדם אמר בפה לשם ייחוד, אז למרות שהכוונה שלו היא משהו אחר, אז בכל זאת קיים את המצווה. המעשים הוכיחים. אז כן, כשאדם אומר, שלפחות יהיה את החלק של המצווה. לא, היה לי גם קטע שהייתי בשיעור לנערים צעירים. במושב, ככה, נערים חילונים. והם באו, זה, ככה, ובאתי לשיעור, ואומרים, שתי חבר'ה, מחר הם מתגייסים. מחר הם יותר, זה קרבי וזה, מחר הם מתגייסים, מחר בבוקר, זה יום ראשון בלילה, יום שני בבוקר הם מתגייסים. שאני אגיד משהו על הנושא הזה. מה אני אגיד? אז דיברתי על הנקודה הזאת, אמרתי, תראו, אתם הולכים כבר, כן? אם הייתם שואלים אותי ללכת או לא, לא יודע מה הייתי אומר, אבל אתם הולכים, אתם בדרך לשם. אתם יכולים לעשות את כל הדבר הזה בשביל להציל חיים של יהודים. זאת אומרת, זה המטרה, להציל חיים של יהודים. זאת אומרת, אם אתה נמצא בקו באזור שיש מושב יהודי או יהודים שגרים שם, להציל אותם. או אפילו להציל את עם ישראל, שזה בכללי, אבל עם ישראל. ואז אתם מרוויחים שדרגה עצומה, בן אדם שהולך ומוכן לסכן את החיים שלו, או לסבול צער בשביל להציל חיים של יהודי, דרגה עצומה, דרגה נוראה, כן? הדרגה של הרוגי לוד. הרוגי לוד, שהם היו, כמו שמשהו ברש"י, לא היו צדיקים, והם הלכו ומסרו נפש בשביל להציל חיים של יהודים אחרים, אין כל מלאך ובריאה יכול לעמוד במחיצתם. אדם שמוסר נפש בשביל להציל יהודי אחר. עכשיו, מרק מה? זה עוד פעם תלוי בכוונה. יש הרבה שהולכים לצבא, בשביל מה? כי החברים הולכים, כי המשפחה, כי זה. אז מה, או בשביל להיות פייטר, או בשביל להרוס את עצמו. ואז, בסדר, אני לא יודע אם זה עבירה, אבל את המצווה, את הזכות הגדולה שהיה אפשר להשיג, אם הולכים בכוונה טהורה, אם הולכים באמת בשביל להציל חיים של יהודים, את זה מפסידים. לעומת זאת, אדם שהולך, והמטרה שלו באמת להציל חיים של יהודים, או להציל את עם ישראל, זה יכול להיות עוד נושא שהיום אנשים מבלבלים בין המושג מדינה לעם. זאת אומרת, היום כשאנשים הולכים בשביל המדינה, תשאל אותם מה הם מתכוונים, הם מתכוונים בשביל עם ישראל. כשלעם ישראל הם קוראים מדינת ישראל. אז זה תמיד בלבול, אבל אז גם כשהם הולכים בשביל המדינה, הם בעצם מתכוונים, אני הולך בשביל עם ישראל. אם הולכים בשביל עם ישראל, אז הם עוד פעם בדרגה של הרוגי אילוד. מדינה זה לא דבר בפני עצמו, זה ישות מדינית מסוימת. עכשיו זה דבר שאני לא בטוח שיש בזה מצווה, אבל אדם שהולך בשביל עם ישראל, זה אין ספק, שוודאי שהוא מקיים את המצווה. עכשיו, אמרתי לנו מקדימה, אבל תלכו מראש, אתם הולכים עכשיו, תכוונו מראש שאתם הולכים בשביל להציל את יהודים. עכשיו, כל הטירונות וכל היבלות ברגליים, כל הסריטות, דם ניקוף מרסק, הדם עולה. כל דם של ניקוף, שהאצבע נפצע ויורד דם, מרסה, כמו שדם עולה שמזים על המזבח. דמה, בגלל שברגע זה נעשה מתוך כוונה כזאת, אז לא רק הפעולות עצמם של סיכון החיים הם מצווה, אלא גם כל התהליך שהאדם עובר, כל מה שהוא עובר בדרך. טוב, זה אולי דוגמה קיצונית של לקחת מעשה מסוים. כן, אבל בגדול, זה בא לידי ביטוי גם המון המון דברים בחיים של האדם. יש רב שלום של הדרון, היה מספר, שפעם אחת הוא לקח את הילדים שלו לרופא. תוך כדי שהוא הולך לרופא, הוא פוגש את רב אייזיק שר. רב אייזיק שר היה חתן של הסבא מסבודקה, הוא היה ראש שיבת סבודקה בבני ברק, הוא היה בעל מוסר מאוד גדול. הוא פוגש את רב שלום, אז הוא אומר לרב שלום, מה אתה עושה? אז הוא אומר, לא, אני לוקח את הילדים שלי לרופא. אז הוא אומר, יפה, אז הפרה דואגת לעגלים שלה. הוא כזה, מה עשיתי? מה הבעיה במה שעשיתי? הפרה דואגת לעגלים שלה? הוא אומר, לא. אז אני רואה שכמו בטבע יש אינסטינקטים, כן, שהפרה דואגת לעגלים שלה, אז גם אתה דואג לילדים שלך. הוא אומר, היית צריך להגיד אחרת, אני עושה חסד עם ילדים יהודים חולים. טוב, אנחנו במקרה עם הילדים שלי, אבל אני עושה חסד, זאת אומרת, זה עוד עניין, זה קשתולי בכוונה. אם בן אדם, כשהוא הולך ועושה את זה, הוא מכוון, רגע, יש פה ילד טובל, הוא צריך עזרה, אני הולך לעזור לו, לקיים מצוות חסד, אתה מכוון לזה? אתה מקיים את המצווה, אבל אם אתה לא מכוון לזה, אתה עושה את זה, אז כך תדע העולם, כך תדע הבריאה. זה הצירוף הידוע, כן, שהאברך אחד פעם איחר לכולל, הגיע מאוחר, שואל את הראש קודם, מה קרה, למה איחרת? אומר, אל תשאל, עברתי, ראיתי איזה אישה עם שמונה ילדים, לא מצליחה להסתדר וזה, ומסכנה, באתי, לקחתי את הילדים, עזרתי, עצתי אותם, הכל, שפנו עוד, שפנו עוד, איפה המשפחה הזאת? אצלי בבניין. מה, אצלך בבניין? כן, אצלי באותה קומה שאני גר, ודווקא בדירה שלי, במקרה זה אשתי והילדים שלי, אבל טוב, זה באמת תירוץ נחמד, אבל יש פה באמת גם משהו אמיתי. כשאדם בא ונותן לילד ולומד עם ילד, זה עוזר לילד או לאשתו, והוא מכוון לשם חסד, לשם מצווה, ברור שיש פה מצווה של חסד. ומבשרך לא תתעלם, נכון? מבשרך לא תתעלם, הפסוק בישעיהו קוראים בעשרה של יום כיפור, שזה עיקר המטרה של הצום. עיקר המטרה, כזה יהיה צום לבחרהו, יום ענות אדם נשו, הלחוף כאגמון ראשו וסק לעבר יפיע, הלזה תקרא צון ויום רצון לשם, הלזה צון מבחריהו, שתה אחר סובות רשע, הצר אגודות מותה, ושלח יצוצים חופשים, כי תראה ארון וכי ציתו, לעשות חסד, לעזור, ומבשרך לא תתעלם, אומרים חזל, מה זה מבשרך לא תתעלם? שאדם צריך לעזור לאשתו. יש הרבה אנשים שעוזרים לכל העולם, אבל אנחנו אומרים חסד, מתחיל בבית. אמרו שפעם אחת אדם הולך ברחוב ככה, הוא רואה פתאום איזה אישה עם סלים, נסחבת, רץ מהר לעזור לה, מתקרב ראש את אשתו, נותן לה גם את הסקית של עצמי, נקחי את זה גם הביתה. כן, זה דברים שקורים, רואים את זה, אולי לא בכזאת צורה, אבל רואים שזה קורה הדברים האלה, כן? סופרים גם המגס, פעם אחת היה צריך מישהו, אישה, הייתה צריכה שהתקנו את המגס, בקשת מבעלה, עוד פעם, לא עוזר. אני ניגשת בשכנה, תעשי טובה. כשבעלי חוזר הביתה, תבואי עם המגס, תבקשי ממנו שיתקן. טוב, השכנה באה, והוא מיד מוציא, ועושה חסד, ועוזר, ומתקן את המגס, מגיע להחזיר לשכנה, ואת לא תתן את זה ישירות לאשתך. המבצרך לא תתעלם. רב חיים ויטל כותב, שכשדנים אדם על חסד בשמיים, לא מסתכלים גם על חסד הוא עשה בחוץ, מסתכלים גם על חסד הוא עשה בבית. איך הוא התנהג בבית עם אשתו, עם הילדים שלו, איך הוא היה שם בחסד. אם שם הוא היה טוב ושלם בחסד, אז מתייחסים גם לכל החסד שהוא עשה עם כל העולם, גם זה נספר. אבל אם בבית אין חסד, החסד שבחוץ לא נספר. זה דבר חריף מאוד, אבל כך רב חיים ויטל כותב. כי חסד שבחוץ יכול להגיע, יש המון מחיאות כפיים, יש המון תשומת לב. בוא נגיד, יש שתי צורות להסתכל על זה, למה זה באמת ככה, למה חסד בבית יותר קשה? גישה אחת יכולה להיות, כי באמת ההתייחסות, כשאדם עושה חסד בחוץ, הוא מקבל תודה ומחמאות, ומהללים אותו ומשבחים אותו ומפרגנים לו, מגדילים לו את האגו. לעומת זאת, חסד בבית, שתפת את החלבי, אתה אומר, מה עם הבשרי? ואוף, סוף כל סוף נזכרת, סוף כל סוף, נזכרת שאתה לא אורח פה בבית. התגובה היא לא תמיד מחמאות. בפרט שזה נהיה קבוע, ולכן, אדם אוהב מחמאות, ופה הוא לא יקבל מחמאות. מה, בא לי להתחייב? אני אתחיל עכשיו לשטוף כלים, זה יחפור להיות על קבוע עליי? לא רוצה. אני לא יודע לשטוף, נשבור צלחת לפעם הראשונה, ואז יראו שאני לא יודע לעשות את זה, והכל יהיה בסדר. עכשיו, זה באמת קורה, זה בבית, באמת בפשטות. אבל יש פה גם יותר עומק. בן אדם לא מרגיש שהוא עושה טובה לעצמו שהוא עושה חסד. אדם זר יותר קל לי לעשות חסד, כי אני מרגיש שאני נותן. לעומת זאת שאני נותן בבית, לאישה, לילדים, אני לא מרגיש שאני עושה חסד. אני מרגיש שאני נותן לעצמי. זאת אומרת, זה לא חייב לבוא ממקום נמוך שאדם רק אוהב טומי ואגו, אלא עצר, גם ממקום של גדלות מסוימת, שאני מרגיש שאני והמשפחה שלי זה אחד. אז מה, אני אתן לעצמי ואני אגיד חסד, חסד, כאילו אני הולך נחלף עכשיו למסעדה, ככה לוקח שולחן, פותח אותו, ושרי כספי מעשר, היה פה מישהו רעב, נימנתי לו ארוחה. אדם מרגיש שהוא לא מרגיש שנכון לעבוד ככה, נכון? מה, זה אני. אז מה, אני אתן לאשתי ולילדים אוכל ואני אגיד, וואי, עשיתי חסד? מה חסד? זה אני, כמו שאני דאג שאני לא ארעב, גם הם צריכים לא להיות רעבים. אז ההפך, זה גם הגיע ממקום כזה. רק מה, זה לא הגישה המדויקת. הלל הזקן, כשהוא היה הולך להתקלח, אומרת הגמרא בשבת, הוא היה אומר, אמר לתלמידים שלו, לשאל אותו לאן הרב הולך, אמר להם לעשות חסד עם בריאה עלובה שהקדוש ברוך הוא ברא. מי זה הבריאה העלובה הזאת? הלל. זאת אומרת, הוא הסתכל, כשהוא ראה, הלך להתקלח, הוא בעצם הלך להתקלח, כי לעשות חסד עם בריאה עלובה שהקדוש ברוך הוא ברא. עכשיו, זה יכול להיות איזה סוג פתח כזה לאדם, הנה, יופי, מהיום אני עושה חסד, אני בעל חסד עצום, אני כל היום עוסק בחסד, עם בריאה עלובה שהקדוש ברוך הוא ברא. אתה יודע מה ההבדל? להבדל הוא אחד. אם אתה דואג לבריאה עלובה שהקדוש ברוך הוא ברא, אז אין הבדל בין הבריאה עלובה הזאת, לבריאה עלובה הזאת, לזאת, יש המון בריאות עלובות. מישהו שדואג רק לבריאה עלובה אחת מסוימת, אז כנראה שזה לא בדיוק נגיע במקום של בריאה עלובה שהקדוש ברוך הוא ברא. אבל אצל הלל הזקן זה באמת היה ברמה כזאת. הלל הזקן הגיע לרמה כזאת שהוא עצמו לא היה קיים מצד עצמו. זאת אומרת, רק מצד מה ש... צריך לעשות חסד עם בריאות שהקדוש ברוך הוא ברא. טוב, בכל אופן, זה נקודה של חסד, אבל גם הנקודה הזאת של חסד זה מה שהוא אומר לרב שולם, רב איינשר אמר לרב שולם שבדרון. מה אתה הולך, אתה עושה שם משהו שהוא יכול אינסטינקט, אתה הולך לטפל בילדים שלך, להביא אותם לרופא. אתה יכול לעשות את זה כי הפרה מטפלת בעגלים. אתה יכול לעשות את זה מתוך מקום אחר, מתוך מקום של עשיית חסד, גם אם זה בתוך הבית, גם אם זה בתוך המשפחה, וההפך, החסד הזה יותר גדול. אבל פה אתה רואה אותה מעשה שתלוי בכוונה, וזה ההבדל בין אברהם ללוט. אברהם יוצא לכבוד השם יתברך. ברגע שיוצא לכבוד השם יתברך, כל הדרך הזאת של כבוד השם, כל הדרך זה מעלה אותו לדרגה ועוד ניסיון ועוד ניסיון, עד הוא מצאת את לבבו נאמן לפניך. אצל לוט, הוא עושה את אותו תהליך, אותם קשיים, אותו בלגן, יורד יחד איתו מגדל הרעב במצרים, עובר את הכל. אבל בגלל שהמחשבה שלו היא על כסף, אז הוא מאבד את הכל. בן אדם יכול למעל חנות מקולת, והוא הבעל חסד הכי גדול בעולם. הוא דואג שיהודים יהיה להם אוכל על הבוקר, לחם, חלב וכל מה שצריך. הוא לוקח כסף, כי בלי זה העסק יקרוס. הוא לא יוכל להמשיך לעשות חסד בלי שהוא לוקח כסף. ותוך כדי בן אדם יכול להיות עסוק בעשר הגורות שלו. השאלה היא, מה המקום של הכוונה? לאיזה כוונה זה מגיע? שנזכה כולנו באמת לכוון כוונות טובות ולזכות בקרוב לגאולה שלמה. רבי חנן בן עקשיא אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לתת ישראל לזכות בו לעולם תורה ומצוות, שנאמר, אני נכון.